טוב, בוקר טוב אחי ורעי. ננסה בעזרת השם היום לסיים את עניין שמשון. אז בואו נעשה איזה חזרה קצרה. דיברנו על כך שבעצם שמשון זה שופט מאוד מיוחד שנשלח בתקופה מאוד מיוחדת ומסובכת ומורכבת, שבו עם ישראל אין לו כוח להעמיד מנהיגות מצד עצמו, ולכן שולחים מישהו שיגן עליהם כסוכן מוסד סמוי, שבעצם אף אחד לא יודע שהוא שופט חוץ ממנו ומאימא שלו, שיודעת שהוא יחל להושיע את ישראל וכו'. לצורך עמידה במשימה ציידו את שמשון בחליפת הגנה של נזירות. הנזירות מבטן בעצם מאפשרת לו לפעול בתוך מבואות מפולשים טמאים מאוד, ויחד עם זה לזכות לסייעתא דשמיא ושצולחת עליו רוח השם וכו' וכו'. וכל זה נעשה בצורה בעצם מאובטחת היטב, באופן שפלישתים לא משערים ששמשון הוא בכלל קשור לעם ישראל, ואדרבה ואדרבה, אפילו בחלק במקרה האחרון ישראל גם מסגירים את שמשון הזה, בכלל נותן לו אליבי מצוין שהוא לא שלהם. זה מצד אחד. ומצד השני אנחנו רואים שבאמת שמשון בתוך הפעולה הזאת מכה בפלישתים מכה רבה. גם מכה כלכלית, אחר כך שוק על ירך, מכה גדולה, אחר כך עוד 1,000 הרוגים בלחי החמור. כלומר, המטרה, אפשר להגיד המטרה הצנועה, לצורך העניין, שהציבה השגחה האלוהית לשמשון, לא לפתור את כל הבעיות, לא להביא לייסוד מלכות ישראל, לא לגרש את פלישתים מן הארץ, אלא והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. מטרה צנועה, כן? בלי להשאיר חותם בהיסטוריה. הרבה פעמים יש, נכון, עכשיו אומרים שהתקופה הכי מפחידה של אובמה זה עכשיו. זה לקראת סוף הקדנציה שלו.
משהו לא עשה.
אמן, מהפה שלך לזה, אבל אומרים שהתקופה הכי מסוכנת זה התקופה אחרי הבחירות בארצות הברית, שאז הוא כבר לא צריך את אף אחד ולא חייב כלום לאף אחד, ושם הוא יכול לעשות כל מיני דברים שישאירו אותו ב... ישירו, נגיד ללכת, מה שכרגע מדברים זה שהוא יפנה למועצת הביטחון של האום כדי שתקבל איזו החלטה לטובת מדינה פלסטינית וכו', כי הוא כבר לא חייב כלום לאף אחד והוא ירצה שיזכרו אותו בתור וכו' וכו' וכו'. כן, יש איזו בעיה למנהיגות לקבל את העובדה שהיא צריכה להיות, שיש לה מטרות מוגבלות. כל מנהיג שואף להשאיר חותם, שיזכרו אותו וכו' וכו' וכו'. אז בעצם שמשון קיבל מטרה צנועה יחסית, להיות שכפץ המגן אורך הבר בחיים. שכפץ המגן של עם ישראל מפלישתים, בלי שעם ישראל ידע מזה, בלי שפלישתים ידעו מזה. אמרנו שאולי גם בעצמו, הוא בעצמו לא בטוח שהוא ידע מזה בהתחלה. ובעצם המשימה הזאת מוכתרת בהצלחה ומסוכמת היטב בסוף פרק ט"ו, וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה. כלומר, בעצם כאן כביכול נגמרה השליחות האלוהית שלו. וכאן מתחיל החטא. אבל אנחנו מדברים פה על שופט. שופט גדול מאוד, שופט שכמו שהזכרנו מדרשי חז"ל דיברו עליו דברים מאוד מאוד גדולים. אז את החטא הזה צריך להבין לעומק. אני רוצה ברשותכם להיעזר במדרש חז"ל, שאני חושב שלא מבינים אותו, את עומקו, כדי להבין מה היה החטא של שמשון. חז"ל אומרים, שמשון הלך אחר עיניו, לפיכך ניקרו פלישתים את עיניו. כלומר, יש כאן מידה כנגד מידה. השאלה, מה נקרא הלך אחר עיניו? אנחנו באופן פשוט אומרים שהלך אחר עיניו זה כאילו שמירת העיניים. כן. מה? כן, שמירת העיניים, והוא ככה הלך אחר... בדיוק. תסביר אחרת. כן. כן. עכשיו, למה קשה להסביר שהמדרש שאומר ששמשון הלך אחר עיניו מדבר על כאילו פגם בעריות? כי המדרש דורש את הפסוק שהוא אומר לאבא שלו, ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי כי היא ישרה בעיניי. נכון? אז כאילו המדרש בא בביקורת על זה, נגיד. כן, עכשיו, אי אפשר להגיד את זה, כי מיד באותו פסוק כתוב, ואבי ואמו לא ידעו כי מאדוני היא, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. וכאן הגמרא מביאה את הפסוק הזה לראיה שמהשם ישאל האיש, מהתורה, מהנביאים ומהכתובים. כן. אבל קשה להגיד את זה על הפסוק הזה.
כן.
אני מיישר,
זה שמשון אומר.
כן.
ולכן זה נכון. ברגע ש... כמו שהרב הסביר לפני שתי שורות השור שעבר, שהוא עכשיו מנסה, נגמר לכאורה התפקיד שהוא מנסה, שם המפקידה נקודה שישב... שעכשיו זה בעיניים שלו, בלי העיניים שלו.
יפה, אז אני רוצה רק להסביר, אבל אני רוצה להמשיך את דבריך הקדושים ולהסביר מה הכוונה הלך אחר עיניו, ואני חושב שהלך אחר עיניו והכוונה הלך אחר הבחירה שלו. ללכת אחר העיניים, הפעם הראשונה שמופיעה סוגיה של בחירה חופשית של האדם מול הייעוד האלוקי, המילה עיניים שמופיעה פעם ראשונה, אדם וחווה, ותראה, כי נחמד, וטוב, ותאווה הוא לעיניים. יש כאן משהו לעיניים, העיניים חומדות, ואז אתה אומר, אני רוצה לבחור. כלומר, ששמשון הלך אחר עיניו, הכוונה, הוא רצה להמשיך בבחירתו להמשיך ולבחור, וזה בעצם מה שדיברנו בפעם שעברה.
אבל הוא עשה את זה כאילו במטרה קדושה של...
מצוין, נכון, נכון, נכון. לגמרי. מסכים, לא, נכון, לא בשביל התאווה, אלא כדי להמשיך, זה בדיוק הפרק תצזן שאנחנו בתוכו, כדי להמשיך את המשימה, כדי להמשיך את התפקיד, אבל אמרנו שיש כאן בסופו של דבר איזושהי... יש כאן איזושהי חריגה מסוימת, מן התפקיד, או הייתי, קראנו את זה בפעם שעברה, רצון להרגיש, לרצון לחוות. יציאה מהכללי, כי שמשון בתפקיד הכללי הוא בעצם כאילו... בדיוק, בדיוק, שזה בדיוק, כך אומר, זה בדיוק החטא של אדם וחווה, או של חווה. כלומר, אומר להנחש, מה החוכמה שאתם עושים טוב, אם אין לכם בחירה, אתם בכלל אין לכם משיכה אל הרע, בואי תראי איך זה להימשך אל הרע, ולעשות טוב. זה גבורה. זה הנאה, זה פה, והאמת שזה נכון, כלומר, כל אחד מאיתנו, אם יתלו מאיתנו את הרע, את האפשרות ככה, הרמח"ל מדבר בדרך השם, שכל העניין של הבריאה זה שיש לאדם בחירה בין טוב לבין רע. אז כדי שיהיה בחירה, צריך שגם תהיה משיכה. ללא משיכה אל הרע, אנחנו כאילו מעבדים איזה משהו מאוד מרכזי. אז שמשון, הוא רוצה גם לבחור. הוא רוצה להמשיך בתפקיד, אבל לחרוג טיפה מהמעטפת ההגנתית הזאת. מה? זה אולי, א', זה נכון, אבל זה יכול להיות שזה נאמר בנזיר, כאילו שקיבל על עצמו נזירות, כי עדיין יש לו את המשיכות, אז אומרים לו, תקשיב, אל תתגרה, אבל אצל שמשון זה אפילו יותר עמוק. וזה מה שאמרנו בפעם הקודמת, שהבחירה היחידה, או ההתלבטות היחידה של שמשון, זה האם לחלל את הנזירות או לא. כלומר, פעם אחת להרגיש. פעם אחת להרגיש את הקושי, וזה בעצם, אני חושב שכל פרק תזיין, הרי זה ברור, כל ילד רואה בפרק תזיין, שהיא הולכת להכשיל אותו, זה ברור לכולם, אז למה הוא מספר, למה הוא מגלה לה, הוא הרי רואה שהיא רוצה להכשיל אותו. אז בעצם פרק ד' זין זה התלבטות של שמשון בינו לבין עצמו, דלילה היא רק השיקוף של זה, כאילו היא, אבל הוא בעצם מתלבט, הוא משתעשע ברעיון, איך זה ייראה פעם אחת בלי. כן, איך זה ייראה פעם אחת שאני אהיה רגיל, בלי כל ההגנה, ואני אמשיך, אבל הפעם אני גם ירגיש, הפעם אני ארגיש, באמת הזוהר אומר את זה, הזוהר אומר בכמה מקומות שה... הרצון הכי עמוק של הנשמה זה לזכות לשפע בזכות המעשים שהיא עשתה. היימן, דאכיל, לאו דילי, בהית להסתכלו לבעיה פמלכה. אדם רוצה, רוצה אדם בקו שלו יותר מיטה של חברו. אז שמשון אומר, אני רוצה, אני גם רוצה קצת. כאילו, אז הוא מתחיל, אני אגיד כאן איזה משהו, בסדר? אני אומר את זה כמובן בזהירות הכי הכי ראויה ובקודש קודשים, בעמידת דום וכו'. אבל אולי הדמות הכי שמזכירה לנו את שמשון זה אלי כהן, שם יקום דמו, המרגל הקדוש של הלוחם, צריך להגיד לוחם, פעם תקנו אותי, מרגל זה... כן, כאילו מישהו ממדינה זרה ששיחדת אותו, ולוחם מוסד, הוא לוחם מוסד, מישהו משלנו הוא לוחם. אז איך הוא נתפס? יש הרבה דעות, אבל זה אנחנו יודעים ש... בתקופה האחרונה הוא העביר דיווחים הרבה מעבר למה היה צריך. כלומר, כן. כלומר, יש איזה משהו, והיה שם איזה קצין סמען אחד שאמר לו, תקשיב, תרגיע, אתה מעביר יותר מדי דיווחים, אבל זה כבר היה דברים שהיו בישיבות מטכ"ל שם בסוריה בבוקר, וכבר אחרי צהריים שודרו בכל ישראל. כלומר, כולם נהנו... מה? אני לא, הבעיה הייתה גם שידור בכל ישראל, וגם שהמפעיל שלו לא זה, וגם שהוא רצה לתת כמה שיותר. עכשיו, עודף פעילות, עודף מוטיבציה, עודף פעילות, אתה חורג מעבר לזה, ואז זה מתחיל, כלומר, התפיסה של אלי כהן היא ממש מזכירה באיזשהו מקום את ההליכה של שמשון לעזתה, איזה מין יוזמה כזאת שהיא אובר אובר אובר, ואתה מתחיל כאילו לחרוג, אני אומר, במין דמיון כזה מסוים. אז מה? אז אני לא חושב, שמשון ודאי לא מתגרר במוות, שמשון רוצה להמשיך. אדם שהיה לו תפקיד כללי משמעותי, אתה לא אומר לך שפתאום בגיל 40, תקשיב, לך תשב, צא לפנסיה.
כן, אבל משהו לא אומר.
כן.
אלה שעושים ספורט אתגרים, זה לא
נגיע כזאת אומרת? כן. תלוי איזה סוג ספורט, לא כל סוג ספורט כזה, אבל...
לא, אבל... מה?
איך, איזה, מה? בנג'י, מה? כאלה, מיצוקים וכן. כן, אדרנלין.
סוג של ריגוש
שהוא אדיר. כן, טוב, אז אני חושב שבטח אצל אלי כהן, זה יותר מריגוש, זה תחושה שאתה נמצא על השיבר הכי חשוב, אתה רוצה כאילו לתת, אבל אז אתה יכול טיפה לחרוג. אז בעצם זה מה שקורה לשמשון, הוא חורג מגזרתו, הולך פעם ראשונה לזונה בעזה, כמו שראינו, ואז שם אין את הביטוי, למרות שהוא עושה מעשה גבורה, אין את הביטוי ותצלח עליו רוח השם, ובעצם כל הסיפור עם דלילה זה מין התלבטות ברעיון לחלל את הנזירות, ובכל אופן ללכת ולהושיע את ישראל. אבל הפעם, אני מרגיש את הפעם, אני חש את ה... ככה דייקנו בפסוק, בפעם שעברה, ותאמר פלישתים עליך שמשון, ויקץ משנתו, ויאמר אצא כפעם בפעם וינער, והוא לא ידע כי אדוני שרמה עליו. כלומר, יצא כפעם בפעם וינער, ברור שהוא ידע שהוא בלי שיער, הוא מרגיש את זה. הוא אומר, אז מה? בסדר, אני בלי שיער, אבל אני עדיין מוכוון משימה, אני עדיין, כל כולי זה לישועת ישראל, אבל הפעם אני גם ארגיש את חוויית הניצחון בעצמי, כאילו אני ארגיש... אבל הוא לא ידע ש... וזה, האמת שזה דבר, זה כלל חשוב שכדאי לזכור אותו לכל אורך התנ"ך. להשראת שכינה, יש לה גם תנאים סביבתיים. בסדר? סביבת עבודה. לדוגמה, בספר יהושע, עם ישראל בסדר, הכל בסדר, אבל מישהו אחד מעל בחרם. אחד מעל בחרם. זה יוצר בעיה בהשראת שכינה. הם נופלים בעי. אצל גדעון למדנו שהוא הולך מסיבות הכי מוצדקות, להילחם וזה, אבל יש עובדי עבודה זרה בתוך הצבא שלו, זה פוגם בהשראת שכינה. כלומר, השכינה היא גם עם הסיבות המוצדקות, אבל אין איזה, אתה יודע, מסוק שרוצה לנחות עם כל הכוונות הטובות ועם כל הגבורה של הטייס, אבל אם לא תסמן לו טרפז הנחתה ואיזה שטח שטוח, הוא לא יכול לנחות. עכשיו זה לבנון השנייה, 10 שנים מלבנון השנייה, אז כל מיני זיכרונות עולים בראש ממסוקים שנחתו וגם כאלה שלא נחתו. אנחנו היינו, אצלנו, הכוח שלנו נפגע אחרי שהסרן דניאל גומז, המסוק שלו הופל. ואז אותנו כבר לא חילצו במסוקים, את הכוח שלנו, אמרו, תיצאו לבד. יצאנו עם טנקים. מהמקום שבו, היינו צריכים לעבור במקום שבו ירו עלינו, עם טילים. כי לא מכניסים מסוקים. אז... אז זה בעצם מה שקורה. שמשון לא יודע שבתוך המערכת הלחצים שהוא נתון בה, האטמוספרות, הלחץ של הטומאה שהוא נמצא בהם, השכינה לא יכולה, הוא יימאך. זה כמו... מה? ג'י או... אתם יודעים שמי שמת, מי שנכנס לשיכרון מעמקים, הוא לא מת משיכרון מעמקים. הוא מת מהשטויות שהוא עושה בגלל השיכרון מעמקים. בעומק 50 מטר מתחיל תופעה פיזיולוגית שהגלים בין האונות במוח משתבשים בדומה לשכרות, ואז הוא מוציא את הווסת, הוא מוציא את המאזן ציפה, הוא עושה שלום לחבר'ה, הוא לא מסתכל על השעון חמצן, ואז פתאום נגמר מה חמצן, או שהוא הוריד את המאזן ציפה, ופתאום הוא לא שם לב שהוא נמצא מתחת ל-5 טון מים. אז זה פשוט מורך אותו. הריאות נמחות, או שהוא עולה יותר מהר מהבועות שלו, או כל הדברים האלו, או שהן נמחות או שהן מתפוצצות. אז אתה פתאום מוריד את החליפת הגנה בעומק של 50 מטר פלישתי, אז הוא לא ידע כי השם שר מעליו. שכינה לא שורה. וזה לימוד חשוב מאוד. ראינו את זה בהרבה מאוד מקרים. פסל מיכה, זו סוגיה שנלמד אותה בהמשך. זה מאוד דומה. כלומר, בניואנס זה... אתה צודק, זה בניואנס כוחי ועוצם ידי. כלומר, בניואנס אני רוצה להרגיש את הכוחי ועוצם ידי, ולכן זה היה החטא. תראו, זה חטא ממש בדוקין שבעין. זה חטא, כאילו, זה הלך אחר עיניו, זה לא מסתכל כמו שאנחנו מדברים היום.
נו. נו.
נכון, בסדר, אבל אני אומר, בסדר, אבל כל זה חיובי. איפה היה כאילו החטא? החטא היה שהוא רצה גם, כאילו, כן, אני מסכים איתך, הכל ביחד.
הוא לא היה צריך לחתן עם גילה בכלל.
נכון, הוא לא היה צריך, נכון. למרות, אני אומר אותו... כן, לא כתוב ש... צדיק, כן, אנחנו אומרים, היא לא הניחה רבנותה. טוב, בכל מקרה היא לא הניחה רבנותה, אבל... אז, אבל עדיין, אתה אומר, מה שאני רוצה שביחד אנחנו נצא מהתפיסה המוטעת ששמשון פשוט נכשל בעריות. בסוף ימיו, כשהוא גמר זה, הוא גם החליט ללכת עם איזה בחורה וכל זה, ונכשל בעריות, ואז זה ממש לא ככה. לשמשון, הטעות שלו, אפילו קשה לקרוא לזה חטא, אלא זה טעות יותר, קצת מזכיר את הטעויות של יואב. עכשיו למדנו למען על יואב בן צרויה. יואב בן צרויה לא חטא, אי אפשר להגדיר את זה בתור חטא, הוא טעה. הוא טעה, אבל הטעות של שמשון זה שהוא ניסה להמשיך את המשימה מעבר לגבולות הגזרה שהוקצו לו, וגם ניסה ככה טיפה להרגיש בעצמו את ה... כמו אולי מה שקורה בהרבה מאוד מאבקי גנרלים, כן? מי יצלח את התעלה הראשון? אתה אומר, מה זה נפקא מינה? העיקר שצה"ל ינצח. זה נפקא מינה. הגנרלים גם רוצים, אני רוצה גם להיות זה שיצלח את התעלה הראשון. נכון, כן, נכון, זה אותו... דרך אגב, מי צלח את התעלה הראשון? איזה אוגדה? ברן. כן, אבל בזיכרון ההיסטורי, כשאומרים מי צלח את התעלה הראשון, מה כולם אומרים? שרון! אז גם ההיסטוריה היא הרבה פעמים איך אתה משכתב, איך אתה מתאר אותה. האוגדה של שרון היא זאת שהכינה את ראש הגשר לאוגדה של ברן, שצלחה ראשונה. כן, בדיוק. מה אתה אומר? בין חטא לבין טעה. בדרך כלל כשאדם חוטא, אז הוא כאילו טועה את זה בשיקול דעת. וחוטא זה ממוטיבציות זרות, מאינטרסים אישיים וכו'. אבל טועה את זה בשיקול דעת. הרבה פעמים האינדיקציה תהיה מה רמת הצדיקות של האדם באופן פרטי. נגיד על יואב בן צרויה, הגמרא אומרת, ויקבר בביתו במדבר, אחרי שהוא נפטר, בדקו את הבית שלו ומצאו שהבית שלו היה נקי מגזל ועריות כמו מדבר. כלומר, ברמה האישית, אתה פוגש בן אדם שהוא נקי לגמרי. נקי לחלוטין. לא לקח לעצמו שום דבר. ואז אתה אומר, אז אם ככה, שם יש הבדלים. בדרך כלל, אם אדם הוא חוטא, אז אתה תמצא את זה גם ברמה האישית, לא רק ברמה הכללית. נתנו כאן דוגמה, יש לי איזה חבר שהוא מתעסק בפרקליטות, בתקיפה כלכלית. הוא המציא שיטה. יש הרבה פעמים ארגוני פשע, שאתה יודע שהם, אתה יודע שהם ארגוני פשע. אתה יודע, נגיד, כל מיני ארגוני פרוטקשן. אתה יודע שהם מכריחים את בעלי העסקים לקחת את השירותים שלהם. אבל הכל כאילו חוקי. אבל הוא אומר, מן הסתם, הנחת היסוד שמישהו פושע, גם את ענייני הכספים הוא מנהל בצורה של פושעים. אז בוא נבדוק את ה... שיראה לי קבלות, שיראה לי... בדרך כלל נתפוס אותו שם, ואז משם נדפוק אותו על כל השאר. בסדר? כלומר, תגלה גם שהוא לא רק פושע כללי, הוא גם פושע פרטי. זה אולי ההבדל בין חוטא לבין טועה. משה רבנו, טעה. לא חטא, הוא טעה, נכון? כאילו בפרשת מריבה. זה לא אחת, זה טעות ב... ב, 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 מי עומד מולו. טועה זה בשיקול דעת, נכון? נכון. יפה. אז עכשיו, אז אם הגדרנו את החטא של שמשון, בתור, כמו שאמרת, איזה מין ניואנס בכוחי ועוצם ידי, איזה מין, כאילו, עודף מוטיבציה, פרטיות שמתגברת על הכלליות, אז גם התיקון יצטרך להיות בדיוק באותה נקודה. פרק ט"ז, פסוק כף ג' כף ב'. בוא נתחיל, כפה לב, ויחזו פלישתים, וינקרו את עיניו, וירוידו אותו עזתה, ויעשהו בנחושתיים, ויתוכן בבית האסורים. שהפסוק הזה הוא חילול השם הכי גדול שבעולם. אובייקטיבית, כן? שאומנם הם לא יודעים. כאילו, הם לא יודעים שהוא מנהיג ישראל, והוא גם לא מגלה להם וכל זה, אבל אנחנו, הקוראים, אחרי אלפי שנים, אומרים, וואו, אחרי הכל שופט, נראה לי זו הדוגמה היחידה. מה? לא, הם לא ידעו שהוא שופט של ישראל. מבחינתם היה... מיד תראה מה הם אומרים. הם לא מדברים על ניצחנו את עם ישראל. הם אומרים, לסרני פלישתים, ויחל שיער ראשו לצמח כאשר גולח, וסרני פלישתים נאספו לזבוח זבח גדול לדגון אלוהיהם ולשמחה, ויאמרו, נתן אלוהינו בידינו את שמשון אויבינו. לא אומרים שמשון שופט ישראל, שמשון אויבינו, מישהו. ויראו אותו העם ויללו את אלוהים, כי אמרו, עכשיו תראו, זה מודיעין יומינט. קיבלנו כאן מודיעין מפלישתים בעצמם, עכשיו אנחנו, יש לנו גם אינדיקציה, מה הוא עשה עד עכשיו? נתן אלוהינו בידינו את אויבינו ואת מחריב ארצנו, ואשר הרבה את חללינו. זה מה שהוא עשה עד עכשיו. בתנ"ך, אולי חוץ ממנשה. מי? לא, סיים זה כבר חורבן טוטלי. מה, כן, נכון. יש דוגמה, נכון, מאוד מזכיר. יש דוגמה אחת עם מנשה, שמופיע בדברי הימים שהוא נתפס, אבל זה מוזכר כזה בהבלעה. אבל ששופט נופל בשבי, זה חילול השם, הכי גדול. אבל כאן יש לנו איזה נתון מאוד מעניין, תראו, נתן בידינו את אויבינו, מחריב ארצנו. כן. אני יודע, לא יודע להגיד לך. מה... הוא מדבר, אני אגיד לך, הוא מדבר על המדרש והיא תוכן בבית האסורים, שהביאו כל אחד את אשתו, זה אתה מתכוון? שתתעבר ממנו.
אם אנחנו מדברים על זה שזכים שם שמיים, אתם חסר צריכים להוסיף על הדבר הזה עוד מה שייך.
כן. לא יודע להגיד לך, צריך לראות את המדרש, לא יודע. מה שהפריע להם זה המילה תוכן. זה כאילו מה ש... ממתי תוכנים בבית האסורים? בית האסורים זה לא מקום שתוכנים בו, למה לטחון? זה נראה לי המילה שהדליקה אותם, ואז יש את הפסוק במשלי, נדמה לי, תטחן לאחרים אשתי. ביו, סליחה. יש פסוקים שאתה אומר, זה או משלי או איוב או קהלת. כאילו, תגיד משהו, מישהו יתקן אותך, אתה תגיע לזה. אז תטחן לאחרים אשתי, תטחן תוכן, הם עשו מזה, הם חיברו את הדבר הזה, וגם כאילו זה... אפשר להבין את הראש הפלישתי, נדמה לי שלא יודע אם ראיתי איזה מדרש כזה. גם יש איזה קשר לגוליאת, כאילו, אולי אירופה הייתה שם, ואז אם זה יצא גם גוליאת, כאילו בסוף, בהפוך על הפוך זה, הוא כמו איזה סבא רבא של גוליאת יצא מזה. אבל יכול להיות שחז"ל רוצים לומר, וזה דבר שכבר דיברנו עליו כמה פעמים, שברגע שאתה חורג מה... ברגע ששמשון חרג מהגזרה האלוקית, הוא רצה כאילו להוסיף עוד לקדש שם שמיים, במקום התוספת יצא גירעון וחיסרון. שבסוף... הדבר הכי נורא שיכול לקרות לאדם הדבר הכי נורא שיכול לקרות לאדם שכל חייו היה עסוק בהצלת חיים, זה שהוא בלי כוונה יהרוג מישהו. בסדר? כאילו זה... להיכשל בדבר שהוא היה זהיר בו ומסר עליו את נפשו כל חייו, זה הדבר הכי נורא. בשביל שמשון ניפול בשבי, ביד פלישתים, ולתת להם מוטיבציה מחודשת ומסיבות וכל זה, זה כאילו הדבר הכי... אז אולי בדבר הזה חז"ל רוצים להראות את הנפילה העמוקה. כל פנים, התיקון צריך להיות שם. אל התבואה. כן, יכול להיות, כן. שרני פלישתים נאספו לזבוח זבח גדול לדגון אלוהיהם ולשמחה, ויאמרו נתן אלוהינו בידינו את שמשון אויבינו, ויראו אותו עם ויעלו את אלוהיהם, כי אמרו נתן אלוהינו בידינו את אויבינו ואת מחריב ארצנו ואשר הרבה את חללינו. ויהי כטוב ליבם ויאמרו קראו לשמשון וישחק לנו, ויקראו לשמשון מבית האסורים, ויצחק לפניהם, ויעמידו אותו בין העמודים. אגב, מבילנה, יש לו על זה תורה שלמה, שפלישתים, מידת היסוד שלהם זה מידה הליצנות. הציניות. אפילו במצב הכי אופטימי שלהם, שהם שמחים, הם לא מסוגלים לשמוח בלי שהם רואים איזה עיוור שנופל, כאילו שיש להם איזה שמחה לעד שמדליקה אותם. ואז דוד המלך אמר על זה פרקי תהילים. ויאמר שמשון אל הנער המחזיק בידו, הניחה אותי והמישני את העמודים, אשר הבית נכון עליהם ואשען עליהם. והבית מלא האנשים והאנשים, ושם הכל שרני פלישתים, ועל הגג כ3,000 איש ואישה הרואים בשחוק שמשון. ויקרא שמשון אל אדוני, ויאמר אדוני אלוהים, זוכני נא, וחזקני נא, אך הפעם הזה האלוהים, ואם נקמה, נקם אחת משתי עיניים מפלישתים. וילפות שמשון את שני עמודי התווך אשר הבית נכון עליהם, ויסמך עליהם אחד בימינו ואחד בשמאלו. ויאמר שמשון, תמות נפשי עם פלישתים, ועת בכוח, ויפול הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו, ויהיו המתים אשר המיד במותו, רבים אשר המיד בחייו. וירדו אחיו וכל בית אביו, ויסעו אותו ויעלו, ויקברו אותו בן צורה בן אשתאול, בקבר מנוח אביו, והוא שפט את ישראל 20 שנה. זה התיאור. עכשיו בואו ננסה להבין מה קורה כאן. מה נשאר לאדם, לשופט כמו שמשון? מה נשאר לו? הרי אין לו, הוא לא הקים משפחה באמת, אף פעם. אין לו ילדים. אדם בודד. אין לו הכרה מהעם שהוא מסר עליו והגן עליו את נפשו. מה? מיכה. לא מכיר, תראה לי.
למה?
מה? אני, מיד אני אוכיח לך את זה. לפחות עד עכשיו אין לו הכרה. עד עכשיו ראינו רק דבר אחד שמסגירו אותו. הדבר היחיד שיש לו, זה לפחות מה שהוא יודע, שיש לו שכר בעולם הבא. כלומר, בסדר, אני, העולם הזה כבר, אני, לא יצא לי עם זה כלום פה, אני כבר גמרתי את תפקידי, אבל בעולם הבא שמור לי השכר, השמור למי שמסר את נפשו למען עם ישראל, ואף אחד לא ידע מזה וכו' וכו'. כל, נדמה לי שבחדר הזה של, לזכרו של אלי כהן, במטה המוסד, אז יש שם גם איזה מין שלט כזה, שזה נאמר שזה לזכר הלוחם אלי כהן וכו', ולזכר הלוחמים שנהרגו כערבים. כלומר, יש כאלה שהם היה, הם היו דמות בדויה ערבית, והם גם נהרגו וקברו אותם כערבים, ואף אחד לא יודע. אפילו בני המשפחה אומרים, תקשיבו, הוא נהרג, והם... גם זה יש. אנשים שהלכו בשליחות, במשימה, והם נהרגו אפילו בלי שידעו שהם... ואי אפשר לפרסם את הזהות שלהם. אנחנו מכירים קצת, עמנואל מורנו וכל זה, אבל יש עוד הרבה כאלה שאנחנו אפילו לא יודעים עליהם. וזהו. לא. הוא מסר נפשו למען עם ישראל עד עכשיו. עד עכשיו... אני אומר, עד עכשיו הוא מסר את נפשו למען עם ישראל. בסדר, אני אגיד, איך קוראים לכבודו? כן, בסדר, עזוב. איך קוראים לכבודו? רק השם. איך קוראים לכבודו רק? איך קוראים לך? איך קוראים לכבוד השם? איך קוראים לך? דן. דן ידין עמוק, אחד שבטי ישראל, אתה... דן, כן. הגמרא אומרת, כל מי שאומר דונו דני, הוא משבט דן, מי שיש לו... בסדר גמור. אני שומע מה שאתה אומר. מה?
היא דן אחת שלה היא דרך.
כן, כן, זה שימשו.
אז...
טוב, אנחנו... נראה לי שאנחנו נעשה היום שיעור אחד. אנחנו עוד מאוד שנייה, אנחנו... מסיימים עוד מעט, אז... טוב, אני אציע את הדברים, אחרי זה אפשר גם להתנגד. שמשון, לכל אורך הדרך, כמו שאמרנו, הוא ככה נלחם למען עם ישראל, אבל מה שנשאר לו זה... הדבר היחיד שנשאר לו זה עולם הבא. חז"ל אומרים ככה, שמים בפה של שמשון את המילים הבאות. אומר שמשון לקדוש ברוך הוא, אני מבקש שתזכור לי 20 שנה שהלכתי לפני ישראל ולא ביקשתי מאחד שיעביר לי מקל ממקום למקום. כלומר, תזכור לי את אותו שכר שמגיע לי בעולם הבא על מנהיגות, בלי שבכלל אני מכירים, בלי שביקשתי מאחד שום דבר, את השכר הזה אני רוצה אותו חצי ממנו כאן ועכשיו, לבזבז אותו. על מה? על הנקמה. כלומר, אומר שמשון, אני רוצה את ה... זה אולי המדרגה הכי גבוהה של מסירות נפש למען עם ישראל, זה שאדם לא רק מוסר את העולם הזה שלו, הוא גם מוסר את העולם הבא שלו. כמו משה רבנו, שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, עם עין מכין להם ספרה אשר כתבת. אומר שמשון, בבקשה, יש לי שכר בעולם הבא, אני רוצה אותו כאן ועכשיו במזומן, נקם אחת משתי עיניי. הם נקרו את שתי עיניי, אני חשוב כמת, אני רוצה 50% כאן ועכשיו, כדי שבזה אני אוכל להשתמש למה? להשלמת המשימה, להשלמת הנקמה. עכשיו, אני רק רוצה שנבין מה קורה כאן. כששמשון מפיל את הבית עליו ועל פלישתים, דבר אחד הוא יודע בטוח, שקבר לא יהיה לו. זה, נקודת הנחה ברורה. בתוך התמוטטות אדירה שהוא נמצא במרכזה, הכל קורה עליו, נכון? הבית, 3,000 איש מעל, 3,000 גופות לפחות, ועוד צרני פלישתים, ועוד איזה מין ארמון כזה גדול, והוא נמצא בתחתית, הוא יודע שאף אחד, לא רק שלא יזכרו מי הוא היה, גם לא יהיה קבר אפילו לעלות אליו, כלום! הוא מוכן להימחק, וקבר במקרא זה דבר מאוד מרכזי. אנחנו יכולים לראות שבמקרא, בתנ״ך, לכל אורך הדרך... מה? והוא נמצא גם בעומק שטח האויב, בדיוק, אז קבר, קבר בתנ״ך זה דבר מאוד מרכזי, יוסף. בעצם אפשר להגיד שהמקום שבו האדם נקבר בתנ״ך, זה מה שהוא מנסה להגיד, תקשיבו, זה מי שהייתי. זאת האמירה שלי, אולי דומה היום קצת, היום אי אפשר להשפיע על מקום הקבורה כל כך, אבל אפשר בתקווה להשפיע על נוסח המצבה. גם זה הולך ונהיה בעייתי, כי היום יש את הקבורות האלה שיש לך איזה צטלי כזה קטן לשים, אז... מה, כן, בדיוק. אז זהו, בסדר, אז יפה, אז יוסף, יש דברים מאוד מעניינים. יוסף מבקש להיקבר בשכם, נכון? יוסף מבקש לקבר בארץ ישראל, לקבר בשכם, למרות שהוא היה בדיוק דקה וחצי בשכם. הוא הגיע לשכם, שאלף האחים, הלך לדותן ושם הוא נמכר. אבל הוא אומר, העניין שלי זה שכם. למה? שיעור אחר. אבל העניין שלי, החיבור, הכוחות הזה, זה שכם. יעקב חשוב לו לקבר במעת המכפלה, רחל נקברת בדרך. זה לא סתם, יעקב אומר, לא סתם קברת אותה בדרך. משה נקבר ולא ידע איש את מקום קבורתו. הקבורה היא עניין מרכזי. אז כששמשון מפיל את הבית עליו ועל זה, הוא יודע שהוא נמחק לגמרי. לא ידעו מזה, לא היינו כאילו קוראים עליו. לא היינו יודעים מי הוא בכלל. כלומר? בדיוק, או שבנו עליו קיש או משהו כזה, הרי באמת מקום קבורתו, לפחות כך אומרים הרשעים הסורים, שבנו על זה איזה כביש, משהו, ואי אפשר, לא יודעים, הם כבר עצמם כאילו לא יודעים איפה, איפה הוא נמצא. לך תדע עכשיו גם כל ההפצצות שם וכל הזה, מה נשאר מזה בכלל. אז זה ממש ככה, כלומר, זה מוכנות להימחק לגמרי לגמרי, לא שם ולא שארית ולא משפחה ולא זרע וגם לא קבר. ואתה גם נקבר איתם. זה התשובה של שמשון, כלומר, הוא חוזר חזרה לרובד הכללי, אבל אפילו יותר מה שהיה לפני כן, כי לפני כן הוא היה כללי, גמר את המשימה, ובסדר, כאילו, עם הזמן עוד, אולי עוד היו מגלים את זה פעם. אתה יודע, כמו איזה סוכן מוסד שפתאום בגיל 80, הוא יכול לפרסם, תקשיבו, אתם זוכרים את המקרה הזה והזה, זה אני הייתי. איך קראו להוא שהיה ראש קיסריה המון שנים? נפטר לא מזמן. הררי, הררי, מייק הררי, נכון? אז אומרים שהוא היה, מה זה, כל עלילה של מדינת ישראל, הוא היה מעורב שם, והוא הגיע לגיל מופלג מאוד, כתב ספרים וזה, סיפר כל מיני סיפורים. אתה, האמת שסיפר לי את זה, זה יהודי, הספרתי לכם את זה? איזה יהודי סיפר לי את זה, שהוא היה בעצמו במוסד, הוא היה אחראי על, הוא הקים את הכפר נופש בסודן, שאליו הביאו את יהודי אתיופיה בהתחלה, כדי לעלות אותם לארץ, בעלייה, עוד לפני מבצע משה, שאלו אותם דרך, לא, לא, שאלו אותם בדרך הים, השייטת. אז הוא סיפר לי, זה התחיל מבדיחה, שפעם זה רבי רפורמי, יום כיפור, הרי לפי הלועזי הולכים, אז התבלבל לו יום כיפור, אז בדיוק יום כיפור הלך לשחק גולף. והלך לו 15 חורים, הכניס אחד אחרי השני, אז בשמיים אמרו לקדוש ברוך הוא, זה מין דבר זה, הוא גם אחד ליום כיפור וגם אתה נותן לו שילך לו אחד אחרי השני. אז הקדוש ברוך הוא אמרו, אתם לא יודעים, יש לו עונש יותר קשה, מה? הוא לא יוכל לספר על זה בחיים לאף אחד. אז הוא סיפר לי, היהודי הזה, שהוא היה בסודן, נסע ברכב, היה לו רכב אז עם מזגן, זה היה יחסית נדיר. בסודן אפשר לקלוט רשת בית. אז היה עם שישי, הוא כיוון רשת בית ושמע פרשת שבוע. ופתאום הוא התחיל לצחוק, הוא אומר, מי יאמין לי שאני שומע פרשת שבוע? הוא התחיל כאילו לצחוק, ואז הוא התחיל לצחוק, אמר, שוטה, אבל אתה בחיים לא תוכל לספר על זה לאף אחד, כאילו, מה אתה תקבור את זה יחד איתך, הוא מספר את זה, אבל זה... אז יש אנשים כאלו שהם נוסעים איתם את סודם אלי קבר, אז שמשון בתצורה הקודמת, אולי היה יכול לספר את מה שהוא עשה בגיל 80, להגיד, חבר'ה, תדעו לכם, אני הייתי המגן שלכם, אבל עכשיו הוא נמחק לגמרי. לא שם ולא זכר ולא שארית. מסירות נפש עצומה, זה כאילו יותר, הוא חוזר חזרה להיות כללי לגמרי, וכאן קורה דבר מאוד מעניין. אני אומר, לא סתם חז"ל שמו בפה של שמשון את מה, ש... את מה שאמר משה ומה מה שאמר שמואל. ברירה. כן, אבל, כן, בסדר, אבל העובדה שהוא פונה לקדוש ברוך הוא, כן, התפילה הזאת, זוכייני, חזקייני, ואת העובדה שהוא מבקש את השכר שלו כאן בעולם הבא, כלומר, כן, יש לו כן ברירה, להגיד, טוב, אני, מן הסתם אני אמות פה עוד מעט, יהרגו אותי בצורה כזו או אחרת, אבל יבוא מי שנטלה ויטול אותה, ואני שכרי מושלם בעולם הבא. אבל זה שהוא אומר, אני רוצה חצי פחות, אבל כאן תן לי להמשיך את הנקמה, אני רוצה להמשיך במשימה הדכדוכה של נפש, זה מה שחזן אומרים, וזה מה שהוא גם מבקש, זה גם הפשר, מה שהוא מבקש, הוא אומר, תזכור לי את ה... מה הטיעון כלפי הקדוש ברוך הוא? למה מגיע לי שתעזור לי? איזה טיעון הוא מעלה? הוא אומר, תזכור לי שהייתי כללי ולא ביקשתי מאף אחד, הוא מנסה, תדלג על החלק הזה של דלילה, שניסיתי קצת לחוות את זה בעצמי, תחזיר אותי חזרה למצב הקודם שלא ביקשתי מאף אחד שיעביר לי מקל ממקום למקום, ובזכות הדבר הזה, תחזיר לי את הכוח הכללי כדי שאני אוכל, מה אני אוכל לעשות? להימלט? יוכל זה? לא, יוכל רק לנקום ולהיעלם. מין... וכאן, עוד שנייה אחת, כאן קורה דבר מופלא מאוד. הפוך על הפוך. דווקא ברגע הזה ששמשון מבחינתו כבר ויתר על הכל, והוא כבר יודע שאף אחד לא ידע ממנו ולא שום דבר, קורה בדיוק הפוך. נכון? וירדו איכה וכל בית אביו. קודם כל, נתחיל מככה. שנייה, קודם כל. וירדו איכה וכל בית אביו, וייסו אותו ויעלו ויקברו אותו בנצורה ונשתאול בקבר מנוח אביו. שזה פסוק שהוא נראה לנו תמים למראה, אבל הוא פסוק דרמטי ביותר. מה זה אומר? שהם הצליחו להיכנס לעזה, זה אומר כנראה שהמכה ששמשון היכה בפלישתים, מבצעית, אפשרה להם, לחבורת אנשים לא לוחמים ולא מבצעיים, להיכנס לעזה, זה אומר שהם חפרו בידיים, נכון? יש פה בניין הרוס עם 3,000 הרוגים, הם צריכים לחפור, לא היה פיקוד העורף ולא היה מנופים ולא היה קריות אוויר וכאלה, הם פשוט חפרו בידיים יום, יומיים, שבוע, חודש, עד שהם הגיעו לגופה. היה להם חשוב להביא אותו לקבר ישראל, כלומר רטרואקטיבית מה שהוא נפל. והם בעצם מבינים שהאיש הזה שהסגרנו, שלא הבנו, אולי אפילו התביישנו בו כי הוא התחתן עם גויות וכל זה, הוא בעצם פעל בשבילנו. הוא בעצם מסר את הנפש בשבילנו, ולפחות את המינימום הזה נעשה עבורו ונלחם כדי להביא אותו לקבר אביו, לקבר מנוח, כלומר לשבת, למקום, לחיבור אל השורש, כי הוא שלנו. וכאן המדרש אומר עוד משהו. כן, מה זאת אומרת מפורש? כן. 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 נכון. צינות המצבה. רטרואקטיבית. נכון. נכון, בדיוק. זה השאלה, זה התשובה על שאלתך מלפני. נכון, כלומר זה בעצם, זאת אמירה תנכית. כאילו השמואל הנביא שכתב, ומיד נראה כאן עוד הערה של שמואל, שמואל הנביא שכתב את ספרו ואת ספר שופטים אומר, והוא שפט את ישראל, למרות שאף אחד לא ידע מזה, אבל הוא שפט את ישראל, אז כאן זה כאילו, בפעם הקודמת זה התנך אומר את זה, וכאן כאילו, אחד בבית אביב אומר את זה, אבל כאן המדרש מאיר איזה הערה מאוד מעניינת. פה כתוב אצלנו, והוא שפט את ישראל 20 שנה, ואילו בפרק תתוו כתוב, וישפוט את ישראל מפלשתים 20 שנה. אחד לשון עבר, אחד לשון עתיד. אז המדרש שואל, למה אתה כותב לי כאן שפט וכאן וישפוט? א', למה פעמיים? וב', למה לשון עבר לשון עתיד? ותשובת המדרש היא מדהימה. והיא גם מאוד מתקבלת על הדעת. כתוב שנאספו כל סרני פלישתים. נכון? במקום הזה. עוד כתוב שהיו פה 3,000 איש. נכון? על כל סרני פלישתים ועוד 3,000 איש ואישה רואים בשחוק שמשון. כששמשון מפיל את הבית, הוא הורג באבחה אחת את כל שדרת הפיקוד הפלישתית. את כל... מה, מה? הרבה... כל הקצונה! כל הקצונה! הוא הוריד, זה כמו המטוס הפולני הזה לפני 3 שנים מתרסק עם כל המטכ"ל. נכון? היה איזה, אומרים שפוטין עשה את זה, כן? זה מה? פוטין דאג שם לשים הזיכונים בגלגלים שלא ייפתחו, כי לא נראה לו שם משהו בפולנים. ככה אומרים, ככה חושדים בפוטין. מטכ"ל שלם, שר ביטחון, ורמטכ"ל, וכל האלופים, בום, התרסקו. אז זה רק מטכ"ל. פה זה, אם נגיד שזה 3,000 למעלה ושלושת, סתם נגיד, נזרוק מספר. אם אתה לוקח 100 רמטכ"ל היום ויורד 3,000 חיילים למטה, הגעת לדרגת, הגעת לסגני אלופים, פחות משהו כזה, הגעת לסגני אלופים. זה ה...
3,000
מעל סגן
אלוף?
מה? יש 200 תתי אלופים בצבא. בדקתי, יש. יש, נו. כן. כן, שמשון הוא לא היחיד שמתאבד בתנ״ך. יש שמשון, יש את שאול, יש עוד ועוד. יש איזו תשובה מאוד מאוד ארוכה ויסודית של הרב קוק במשפט כהן, קוף עין, מה? מצדה, כן, קוף עין דלת, קוף עין אי, ומה שאנחנו מדברים על איסור התאבדות, השבוע היה מקרה נורא, נכון, אשתי עובדת בתחום, אשתי בתחום של מניעת אובדנות, אתם יודעים כמה אנשים מתאבדים בשנה בארץ? 500 איש. כלומר, זה מספרים מפחידים, זה יותר מתאונות דרכים, יותר מהכל, זה גורם המוות מספר אחת, זה גורם המוות מספר אחת במדינה, התאבדות. מה? לא, לא. לא, לא, זה מחלות. דבר איתך, פיגועים, תאונות, זה, אז זה גורם למספר אחת. התאבדות, 500 איש. ואומרים שבז'אנר המקצועי אומרים שהתאבדות זה פתרון קבוע לבעיה זמנית. זה כאילו... אבל הפרמטרים משתנים כשמדובר בסוגיה כללית. לדוגמה, אדם שמחזיק סוד מדינה, והוא יודע שאם יענו אותו, הוא יגלה אותו, אז לא רק שהוא יכול להתאבד, אולי אפילו יש לו חובה. חננה שלושה. ואליהו בצורי. הם לא התאבדו, אתה מתכוון לפיינשטיין וברזני. פיינשטיין וברזני, לא היה מדובר על התעללות, פיינשטיין וברזני רצו למנוע, הם רצו למנוע את הביזיון הלאומי שבתליית יהודים בירושלים, כי עד אותו זמן הבריטים לא, הם תלו יהודים באקו, וזו הייתה הפעם הראשונה שהם רצו לתלות יהודים בירושלים, הם אמרו, לא יהיה הדבר הזה, שיתלו יהודים בירושלים, אנחנו לא ניתן להם את ה... אז כאקט לאומי, אף פוסק להגיד מותר, אבל כאקט לאומי, מי שיעשה את זה, הפוסקים יגידו, זה היה הוראת שעה, וקדוש יאמר לו, כמו שאול, פן יבואו פלישתים והתעללו בו, בי פיינשטיין וברזני, מי? רועי קליין, וכן על זה הדרך, נתן אלבז, מה? זה נקרא, מה זה נקרא? אז מה זה נקרא? טוב, אחרי זה תריבו על ההגדרות, אחרי זה תריבו על ההגדרות. רגע, שנייה, אז עניתי לך, אז כשמדובר על שיקולים כלליים, לדוגמה, היה טייס חיל האוויר, גיבור ישראל, אבי לניר. סגן אלוף אבי לניר, היה מפקד טייסת הקרב הראשונה במלחמת יום הכיפורים. טייסת מיראז'ים, שהיה לה גם תפקידים מבצעיים כאלה ואחרים, חימוש גרעיני אומרים וכו' וכו', הוא נפל בשבי. הוא לדוגמה מת בעינויים, הוא שמר על הפה, הוא סגר את הפה, והוא... מה? לא, זה אורי אילן. אבל הוא ממש מת בעינויים, הוא יודע שהוא לא יכול לגלות את הסוד הזה בשום, והם ידעו שהוא סגן אלוף וזה, מה? כן, אבל הוא עמד בעינויים, כן. וכן על זה הדרך. אז זה, כשזה עניינים לאומיים, אז כאילו חיי הפרט הם משהו אחר. אז לכן, לעולם אפשר להגיד מותר, כי זה לא איזה שאלה הלכתית סטרילית בתוך מדרש, זה תלוי סיטואציה ותלוי אלף ואחד עניינים, אבל היו נגיד טייסים ש... מה תגיד על טייס שאיבד שליטה במטוסו והוא רואה שהמטוס לא הולך להתרסק לתוך... אם הוא נוטש, המטוס מתרסק לתוך, אז הוא מעדיף להישאר בתוך המטוס, והיא מסתיק להוביל אותו, זה, והוא נהרג תוך כדי. אתה מבין, זה שיקולים אחרים לגמרי כבר. מה? לא, 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 הם עושים את זה במקום אחר לגמרי, הם עושים את זה משנאת החיים ולא מאהבת החיים, הם עושים את זה מזה שהם שונאים את העולם הזה, ויש להם למעלה 70 בתולות וכל הדברים האלה. כן. עכשיו, עוד איזה, רק בואו נבין מה קורה כאן. אז קודם כל, המבצע שהם עושים אחרי שמשון הוא מבצע מדהים. מי? באיזה קשר, איפה? הנביא, שמואל, הוא כאילו... כן, ועכשיו, למה כתוב עבר ועתיד? אז כמו שהזכרנו, ככה חזל אומרים, לקח לפלישתים 20 שנה הוא העסיק אותם מכה רבה והחריב את ארצנו וכולי, ו-20 שנה עוד לקח להם להתאושש אחרי שהוא מת מהמכה שהוא הנחית עליהם. אומרים, היסטוריונים אומרים שהסיבה שהצבא האדום נחל מפלות נחרצות בתחילת מבצע ברברוסה, זה בגלל שסטלין גילח את כל השכבת הקצונה המנוסה ממלחמת העולם הראשונה, כי הוא פחד שהם מאיימים עליו, ואז הצבא בעצם היה חסר ניסיון פיקודי, ולכן הגרמנים ניצחו. עד שהכשירו מפקדים, עד שצברו ניסיון, ועד שהגיע גם החורף והגיבו. אז בעצם מה שקורה כאן זה שמשון, זה לא רק עניין כמותי, רבים האלה שרמית במותו יותר מאשר רמית אחד, זה גם עניין איכותי, כי בבת אחת הוא עשה כאן הפצצה איכותית וחיסל את כל שדרת הפיקוד הפלישתית, מהמפקדים שלהם ומטה וכולי. עכשיו עוד ראיה אחת אחרונה לחשיבות ולמרכזיות של שמשון בעניין כאן, זה בספר שמואל בכלל. בספר שמואל, כאשר שמואל מוכיח את העם בעקבות בקשתם מלך בפרק י"ב, אז הוא אומר ככה, הוא מתאר להם את כל מה שזה, והוא מתאר להם את תקופת השופטים, וישכחו את אדוני לאהבתם, וימכור אותם ביד סיסרא שר צבא חצור, ביד פלישתים, ביד מלך מואב וכולי. וישלח אדוני את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל. ויצל אתכם מיד אויביכם מסביב ותשבו בטח. עכשיו, כל אחד שמוזכר פה יש לזה שם. למה? ירובעל, אז זה מובן. גדעון הוא השופט הבכיר בספר שופטים, זה מובן לגמרי. אמרנו שהוא בעצם, הוא היה אמור להיות המלך מבניה של רחל, אז מובן למה הוא מוזכר. יפתח מוזכר גם בגלל שהוא קרוב, גם בגלל שכרגע, אני מזכיר לכם, יש פה התמודדות, אנחנו נמצאים כרגע בהתמודדות מול מי? מול בני אמון. יפתח בני אמון זה מתאים. אבל למה מכל השופטים בספר שופטים, יהוד בן גרה, עותניאל בן כנז, ברק בן אבי נועם וכו' וכו', אתה מזכיר רק את בדן. בדן מי זה? שמשון. עכשיו, יש כאלה פרשנים שרצו להגיד מרוב שזה תמוע בעיניהם, שבאמת זה לא שמשון, אלא היה שופט אחר שקראו לו בדן, הוא לא נכתב עליו בספר שופטים, אבל שמואל מזכיר אותו. כמובן דעת תמוע ביותר. בדן זה שמשון, ושמואל מזכיר אותו. כי שמשון הוא, מבחינה אישית, נאמר זה ככה, בהופעה שלו, זה משהו מדהים מאוד. מסירות נפש שאין כדוגמתה של שופט אומנם יחיד, שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמיים, מה הקדוש ברוך הוא יחידי, גם שמשון יחידי, וכמו שהזכרנו לגבי נחש, אבל שמואל מזכיר אותו גם ברקע היסטורי ורטרואקטיבי. בשמואל א', פרק, שמואל א', פרק, מה אמרנו? י"ב, פסוק י"א, כן, בדיוק. ובכן, כן, נאוול. שמואל כתב את ספרו עד המקום שבו הוא מת. אחרי זה גד ונתן. ואת שמואל, הוא כותב על עצמו גם בזה, וידבר השם אל משה לאמור, מי כתב? וידבר השם אל משה לאמור, מי כתב את הפסוק הזה? משה. וידבר השם אליי לאמור. אתה רואה שזה צורת לשון מקובלת. כן. כן, מצוין. ושאלה שנייה? שתי שאלות מצוינות, אז רק טוב שהזכרת לנו. ויחל שערו לצמח כאשר גולח, זה לא בא להגיד שיש כאן איזה הוקוס פוקוס שתלוי בשיער, אלא זה בעצם אומר ששמשון מקבל עליו מחדש את הנזירות. בסדר? שבא לידי ביטוי בשיער, הוא מקבל על עצמו מחדש להיות נזיר. הוא חוזר חזרה למקום הזה הכללי, הוא מבטל את עצמו, ואז בעצם בא לידי ביטוי, בהמשך, מה שהוא מבקש מהשם יתברך. מה? כן. והשאלה השנייה, מי הם איכיו? זאת שאלה מעניינת, כי בפשט אין לו אחים לשמשון, הרי ההורים שלו הם עקרים, אשתו מנוח, אשתו עקרה לא ילדה. אז כנראה אחיו זה אלה ש... מה?
בני המשפחה.
בני המשפחה. בני בנימין, אבל זה משבט דן. זה אחיו משבט...
האמא
משבט יהודה, כן.
כן,
כן, בדיוק. כלומר, יש כאן איזה מין הכרה רטרואקטיבית בעובדה ששמשון היה... בפרק הבא דן עוזבים. פה הם עדיין בין צורה ובין אשתאול, ובפרק הבא נראה, הם מתחילים את החיפושים שלהם. מה? כן, כן, נכון, נכון. ניסינו, מורי ורבותיי, להאיר את דמותו המופלאה של שמשון באור יקרות, באור נכון, גם את המעשים הגדולים וגם את הטעויות ואת החטאים. מקווה שהצלחנו, חזק וברוך. שבת שלום.